סי, הוא מספר 3, אביעד.
בואו נשאל את העולם הלימוד לימודות בגרסה הדוסית, כן, בגרסה הדוסית של זה, זה איפה זה קשור בתורה? רגע, דוסית, אז בואו נראה. בסדר? זה נשמע מפה דבר, המראה בעבודה זרה, ככה נכון, מביאה את הפסוק הזה, נשמעת מפה דבר, מלמדת את הכלל הבא, שלא יעלה אל אדם היום, ועבור לידי תומה בלילה. ויש כאן את המילת המפתח. מכאן, אמרנו פנחס בן יאיר, דרום מביא על ידי תירות לימוד לימוד, לא בעיה, איפה זה כתוב? מה הקשר בין האמירה הזאת? שהאמירה חשובה, ברכות תארת הנפש, היחס לתארות וכו', אוקיי, כשלעצמו חשוב מאוד, מבחינת תארת המחני הצבאי, אין, כאילו, הכל כאילו מובן כשלעצמו על המאמרה הזאת, אבל איך מכאן אנחנו לומדים שתורה מגיעה לידי זהירות, זריזות וכו'. איפה, מה הקשר בין זה לבין זה? אז יש כאן שתי תובנות שצריך לעמוד עליהן. דבר ראשון, מה שמתברר במימרה הזאת, זה שאנחנו קונים תוכן ולא טכניקה. כלומר, אנחנו לא בונים, התורה, יש נטייה לחשוב, שבגלל שיש מצוות מעשיות בתורה, בעצם התורה היא אוסף חוקים, מנהגים, מעשים, טכניים, טכנוקרטיים שאנחנו צריכים לקיים, לעשות. ואין פה שום נשמה מאחורי זה, אין כאן שום נטיית עומק, אלא הכל טכניקה אחת גדולה. ולא יצויה, לריבונו של עולם, היה אומר לנו, במקום להתפלל את התפילה שיש לפנינו, במקום זה הוא היה אומר לנו להגיד ציף ציף ציף, זיר זיר זיר, זור זור זור, אז כן, זאת הייתה התפילה שלנו, וזה היה שווה ערך בדיוק באותה מידה. ככה טיפש אחד אמר. אבל לא נכון. כלומר, אנחנו לא אנשים טכניים, אנחנו לא אנשים צייתנים שאוספים את התורה רק כחיילים חסרי דעת וחסרי תובנה, שכל מה שהם עושים זה רק לקיים את רצון הסמכות שלהם, אלא יש עומק, עומק נפשי. תוכן ולא רק טכניקה. כלומר, יש קשר. כשהתורה מצווה אותנו, אומרת לנו לא, שלא יעלה את אדם ביום, יבוא לידי תומה בלילה, היא בעצם מגדירה כיוון. לאיפה אנחנו שואפים? מלמדת אותנו שהמטרה היא לא רק מטרת מעשה, מטרה של אוסף מעשים והלכות, לא משנה מה, באיזה סוגיה אנחנו עוסקים עכשיו, כאילו, כאילו של משהו טכני, ממש לא, אלא זה פונה אל הנפש. לא רק אל הנפש, אלא הרבדים הכי עמוקים של הנפש. ולחמות. כלומר, אפילו למצב שבו, למצב הכי עמוק, הכי ביטוי, הכי נפשי, הכי פתוח, הכי בלי שום דבר, אפילו לשם אנחנו מתקנים אפילו את החבנות, מרוממים אפילו אותם. יש ספרים של תלמידי חכמים גדולים שעסוקים באיך אנחנו מתקנים חלומות, מה זה חלום, איך אנחנו מתמודדים איתם. כלומר, נטייה אפילו לחלום, בכלל, כי בדיוק ההפך לעולם המעשה, כאילו אפשר לצייר את המרחק בין, כאילו, שני דברים כותבים, אני מסתים את החלום בצד אחד ואת המעשה בצד השני. מעשה זה משהו טכני, אני עושה, יש לי פקודה, לפעמים אפילו את הפקודות אינסטינקטיביות שאני אפילו לא חושב עליהן, ולעומת זאת, החלום הוא בדיוק ביטוי הנפש הכי עמוק שלי. אז עצם זה שאני מכוון לחלומות, לתומעה של הלילה, למקום של גילוי, של מי אני, כאילו ממש הכי, הכי פשוט, עצם זה שאני מכוון אפילו עד השם, מגלה לנו בעצם שהמטרה היא לא להישאר בטכניקה. וזה מוקש ראשון חשוב מאוד, ביחס למידות. הרבה פעמים אנשים מגיעים למידות, אכפת. הרבה פעמים, איזה בחור באוטובוס הזה, לא יודע מה, נפל עליי, התחיל לתחקר אותי, הוא ראה שאני ציוני וזה, ובחור שבעה ראה אותי לומד עם גמרא, אז הבין שאני כנראה יהודי, כאילו כנראה, אם יש לי גם כיפה, וגם אני לומד גמרא, יש סיכוי טוב שאני יהודי, אז נתחיל להפצץ את זה בכל מיני שאלות וזה, ואז אחרי כאילו שעל ההתחלה ישר יריתי לנקודה, אמרתי לו, צריך ללמוד אמונה, התחלתי להסביר לו למה צריך ללמוד אמונה וזה, ואז הוא אמר לי, אל תראה אותי ככה, שוב הסגנון, אל תראה אותי ככה, אני לומד אמונה, מה?
שחקה שאתה תוקעת בשופעה,
סליחה. אני לומד בתפילת ישרים כל יום לפני השינה, כל יום לפני השינה, אני פותח בתפילת ישרים ונרדם עם זה. ואני כבר לומד שנתיים, הגעתי לתחילת פרק ד', לא תראו אותי ככה. אז זה בדיוק...
נרדם נורא מהר הבחור. נרדם נורא מהר הבחור.
זה בדיוק, הוא לא הבין את הקטע הזה. אנחנו בונים תוכן ולא טכניקה. אנחנו לא... הבחור לומד...
אחד עשרה.
הוא בחור ישיבה. הוא לומד כל היום לומד תורה. אבל מה הוא לומד? מעשים. הוא לומד איך אנחנו מתקנים את המעשים. הוא לא שם לב ש...
כל המדרגות של רבי פנחס בן יאיר זה לא טכניקות?
מה?
המדרגות של רבי פנחס בן יאיר זה לא טכניקה?
לא טכניקה, ממש לא.
למה לא?
כי זה פוני לנפש. אנחנו לא מדברים...
אין טכניקה, היא תהיה... בנקיות לא תהיה בדבר אחר.
לא הבנתי. אנחנו, ברבי פנחס בן יאיר, זה להפוך את האדם לאדם אחר, לא להפוך את המעשים שלו לדעפים קטנים. ונכון, שבמה יהיה אדם המעשים, יהיו מתוקנים. ברור, זה חלק מהאדם. אבל מה המטרה? לתקן את האדם. בסוף אנחנו נגיע, כאילו מהר מאוד, אנחנו נגיע לרבדים הפנימיים של האדם, לחסידות, לרגשות של אהבה, של יראה. זה יהיה המעשים, לא עניינים טכניים. השאלה לא תהיה האם לקום בבוקר בשעה כך וכך או ליטול ידיים ובאיזה מצב. ועד אחרי שהבנו את התובנה הראשונה יוצא דבר מאוד חשוב. לא רק שאנחנו לא בונים טכניקה, אנחנו בונים תוכן בעולם המידות, אלא גם בעולם המצוות ככה. איך אנחנו ניגשים למצווה? לא בתור מעשה טכני, חסר משמעות, חסר עומק בחיים שלי, אלא הוא מגיע, הוא ותוכן שמתגלה בטכניקה. אני עושה את הטכניקה, אני עושה בסוף את המעשה, אבל בתור גילוי של התוכן שלו. לכן אנחנו מברכים, רגע לפני שאנחנו עושים את המצווה, אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוות המצווה. יש כאן קדושה, יש תוכן, ועם התוכן הזה אני נפגש, וזה עיקר הטיפור. הטכניקה מגלה את התוכן, ועל זה אני מונה.
זה תלמי מצוות?
זה תלמי מצוות, בדיוק. כל עולם תלמי המצוות זה להתחיל לחשוף, ואת עולם התכנים שמאחורי, שגנוזים בתוך המצוות. זאת תובנה ראשונה שחשובה מאוד, שבין כן, מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר. אבל גם יש לנו משהו של בעצם שכלול של הקומה הראשונה, שכלול, אבל עד אחד שכלול. במודע מאוד קל לנו לשלוט. מה זה בעוד? יותר קל לנו לשלוט. אם נעשה איזושהי הדרגה, במעשים מאוד קל. אנחנו עדיין בן אדם, גם אם בן אדם שאנחנו שונאים אותו, אבל משום מה אנחנו צריכים, לא יודע מה, לעשות משהו לטובתו. אנחנו יכולים לתת פקודה לידיים, לעשות את המעשה, אנחנו לא רוצים, לא אוהבים, לא קשורים. קיצור, יש מרחק עצום בין הנפש לבין המעשה, כלומר אפשר כאילו להפריד ביניהם. אוקיי, הלאה. בתוך המודע יש אפשרות לשלוט. אני מפקודה להגיד לעצמי, עכשיו אני חושב על הנושא הבא. בסדר? כלומר, זה משהו שיש באפשרות פעם אחת. חבר שלי היה אב שריון, אבל הוא התגייס בגיל 28. כלומר, 10 שנים הייתה מבוגר מכל החיילים שמסביבו. אז הוא היה, כבר מההתחלה הוא היה רב כאילו, הוא היה רב לא רשמי. אז פעם אחת היה להם מסע, מסע של לילה שלם, והם הולכים, ובאחת מהסקות, אחד מהחבר'ה ידע, כאילו, יודע, מי... במי מדובר, הוא שואל את החבר'ה שלי, תגיד, מה עשית כל המסע? ואסור לדבר. אז הוא אמר, לקחתי איזשהו נושא, וחשבתי עליו, בין, בוא אני אספר לך, מה זה התחיל לספר לו, לא זוכר מה זה היה, מה היה הנושא, אבל הוא כאילו לקח נושא, וחשב עליו כל הדרך, ובמקום לשתוק ולבעוט באוויר, הוא ככה דיבר את הסוגיה, ומאז זה היה, זה נהיה נוהל בחבר'ה, לחבר'ה שלו, שלפני מסעות הולכים אליו, והוא מחלק נושאים. הוא חלק, היה מחלק נושאים לכל אחד, אתה תחשוב על מה זה ישות, אתה תחשוב על מה זה ענמה, אתה תחשוב על מה זה כעס, וכל אחד היה חושב בסוף, לתוך כדי המסע, סוף המסע היו עושים, כאילו אחרי התחקיר, היו עושים, כאילו, משלהם, מה כל אחד הגיע עם התקנות מהמסע הזה? מי שהיה בצבא, מבין כמה זה מוזר, לא מבין, אגיד שהוא... כלומר, אנחנו יכולים לשלוט במחשבות, אבל כאן אנחנו נגיד כל קומה. אפשר לשלוט אפילו בבלתי נשלט. כלומר, איך אני שולט על חלום? אין לי שום יכולת שליטה, אני ישן כל הכוחות שלי רדומים. אבל לא רק על החלומות, החלומות זה לא עיקר סיפור, אלא איך אני שולט בבלתי נשלט, בכוחות נפש שלי. פורצים מכל מיני מקומות, הולכים למקומות שלא תמיד אני רוצה. איך אני מסוגל, שנייה אחת, איך אני מסוגל לשלוט בזה? זה בלתי אפשרי ברגשות, מחשבות, לפעמים כאילו בכלל בנטיות הנפש, שזה לפעמים נוצר תחושה כאילו שזה גדול עליי. אין, אני לא מסוגל. וכוחות נפש יותר גדולים מאשר מה שאני מסוגל לשלוט. חידוש, אפשר. שולטים בבלתי נשלט על ידי הנשלט. כלומר, שולטים בבלתי נשלט על ידי הנשלט. על ידי שאני מסוגל לשלוט במחשבות, ואני אעבוד על המחשבות כמו שצריך, כן, אני אצליח לשלוט אפילו בתת מודע. למה אני אומר את זה? איפה את הנקודה הזאת, לדוגמה, פסיכולוגים לא הבינו. פסיכולוגים לא הבינו את הקטע הזה. הם עדיין תקועים, את החלוקה בין מודע לתת מודע הם גילו, הם חשפו, אבל את התובנה שאפשר לשלוט במודע, זה הם גם הבינו, את התובנה שאפשר לשלוט במודע, ומתוך זה בתת מודע הם עדיין עדיין מקבלים. זה גדול מהם. וזה מה שמחדש לנו, וזה מה שמתחדש לנו כאן. כלומר, אם אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אדם יהיה כל כך טהור, שהוא יעמוד מול ריבונו של עולם, וריבונו של עולם ירצה לדבר איתו, אותו אחד שחוקר כליות בלב, אותו אחד שיודע בדיוק מי אתה, מה אתה חולם, ומי אתה באמת מאחורי כל התחפושות, כדי להגיע למצב כזה, הרי מעל הכוחות שלי, זה בלתי נשלט, נכון, תעשה את כל המאמץ האנושי לשלוט במה שאתה מסוגל לשלוט, זה מה שיביא בסוף למצב שאתה תשלוט אפילו בבלתי נשלט, ומה שמעל השליטה שלך. בואו ניתן כמה דוגמאות בשביל להבין את זה.
כמו שאתה לומר, שבעצם התת מודע והבלתי נשלט זה בעצם תוצאה של מה שהיה לפני זה. אז אם אני אשלוט בעצם בסיבות, אני אגיע לתוצאה. מה שאתה בעצם, אם אני אשלוט על זה שאני אלך בבוקר, כנראה שאני לא אגיע למות. הנה, כמו שם פה. אם אני אשלוט על המחשבות שלי ביום, אני לא אגיע לידי מטומאה בלילה.
נכון, אבל לידי הפסיכולוגיה לא
יודעת. פסיכולוגיה לא מבינה שאם בן אדם הלך מכות ביום, כנראה שבלילה הוא עדיין יחשב על זה?
לא. האם אני מסוגל, השאלה היא אם אני מסוגל לתקן, לא האם יש השפעה, ברור שיש השפעה.
אם יש השפעה, אז אני יכול להשפיע עליה.
הם לא חושבים, הם יוצאים מנקודת ההנחה, שאתה תמודה, אני לא יודע אם
הם נותנים לך כדורים כדי להשתלט על זה, כי אתה
בן אדם לא משתלט על זה. אבל הם יוצאים, הם נכנעים לתתמודה. אתה תמודה, הכוחות שקיימים שם, אפילים מדי, גדולים מדי, חזקים מדי. הם על כאן, הם לא מסוגלים לשם. אנשים חדשים. גם ככה צריך לגבי אנשים חדשים. אבל זה לא אומר שאני חדש. כמה דוגמאות. מתן תורה, ומתן תורה זה בדיוק מה שקורה. מתן תורה זה לא קבלת תורה, נכון? אנחנו לא עושים, ריבונו של עולם עושה. אבל איך ריבונו של עולם עושה אחרי 49 ימים שבהם אנחנו עושים? עוברים ממידה לכידה, מתקדמים, לומדים, מתפתחים. אחרי כל העשייה האנושית אנחנו מגיעים למצב שבו זה מה שקורה. אחרי מאמץ אדיר 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 אדיר, שזה המשך בדיוק של מתן תורה, מאמץ אדיר של השראת שכינה במשכן, ממש עומדים, בונים אלו, בונים את הכלים, בונים את המשכן עצמו, את העיריות, מתקדמים, וינו המשר עלינו, מעשי עדינו כוננה עלינו, זה מה שמשר רבינו אומר באותו מעמד, ואופ, יש שכינה במקדש. דווקא על ידי אותו מאמץ לאומי, בשני המקומות האלה זה מאמצים לאומיים, דווקא על ידי אותו מאמץ לאומי אנחנו מצליחים להגיע אל הבלתי נשלט, אל מה שמעל לאדם. אבל זה לא רק שזה נכון באומה, זה גם נכון אפילו בפרט. גם כשאנחנו נתקדם במסילת ישרים, על כל המסילה, על המסילה שאנחנו עולים, וככל שאנחנו נעלה יותר טוב, אנחנו נגיע לתוצאות יותר טובות. אבל בסוף זה כבר לא אנחנו, בסוף זה נבואה, בסוף זה ריבונו של עולם שמשרה. כלומר, במידה האחרונה, או המסילה שאני הולך להגיד, המידה הזאת חציה עמל וחציה מתנה. ריבונו של עולם, אם ירצה לשאות עליך שכינה, וואלה, מעולה. לא, לא. כלומר, אבל איך אתה מגיע לאותו מצב עליון שבו ריבונו של עולם משרה, אחרי שאתה התאמנת עד הסוף. עשית את כל המאמצים, נשכת שפתיים, ירקת דם. אחרי כל המאמצים האלה אתה מגיע למצב שבו אתה מסוגל להגיע אל הבלתי נשלט, מה שמעל לכוחות שלך, מה שעליון יותר. אבל זה אחרי הרבה מאמץ של בשליטה שלך. אחרי שהרבה התאמנת, הגעת עד הזה. וזה בדיוק מה שמתחדש כאן. לעולם לא יערער אדם ביום ויבוא לידי תומא בלילה. כלומר, על ידי מאמץ, אני מתאמץ מאוד ביום. לא נותן לאף ערעור להיכנס לי לראש. עסוק וממש ממש מתמיד בנושא הזה, או בעוד נושאים אחרים, זה נכון? בעוד נושאים נפשיים. אני מתאמץ בזה, בסוף זה גם משפיע על הבלתי מודע. על הבלתי נשלט, מה שמעל הכוחות שלי. בסדר? זה הכוונה מכאן אמר רבי בלחם בן מאיר. יש? בסדר? אמונה ומידות. עכשיו, למה צריך לשאול בכלל לדון בנושא הזה? איך לומדים מתמטיקה? אף מורה למתמטיקה לא שואל איך לומדים מתמטיקה. מאוד פשוט. אחד ועוד אחד. ושתיים, למה צריך לעשות את זה? הדבר הבא, יש מוקש. זה לימוד מרגש, זה לימוד שפונה לחיים. כשאנחנו עוסקים לשאלה מסירות נפש, מסירות נפש, עבודה זה להגיד לו הרשפות דמים, טטטטטם, כל הסוגיה הזאת. ואף אחד לא, זה לא בחיים שלי. אני רוצה את זה לא בחיים, אבל אנחנו לא עסוקים לצפוץ על רימונים כל היום. זה מה שמחוץ לחיים שלנו. אבל אם אנחנו עסוקים, לא משנה, בפרק זה בורא, לא משנה באיזה סוגיה אנחנו עוסקים, מחוץ לחיים שלנו. ושם זה במגדל שם שכלי מחוץ לחיים של האדם. אבל לימוד אמונה זה ממש בתוך החיים של האדם. מי אני? מה זה יהודי? מה זה אדם? מה זה תשובה? מה זה תורה? זה שאלות של החיים. ועד מלילה נוצר מצב שהלימוד הוא מצד אחד לימוד, מצד שני הוא ממש מרגש. סוגל לסחוף באנשים. גם ככה אני עוד כתוב במדרש מגדיר שלימודי אגדה מושכים את לב האדם. הלב נמשך אחריהם. כלומר, זה משהו שסוגל לסחוף כוחות הרגש, הדמיון, הרצון, לפעמים יש שיעורים באמונה, אבל יש כאילו אתה ככה, הנה לבריאים, כאילו מחייב, הנה כאילו אתה ככה חייב קצת באוויר, מרגיש כאילו אתה צריך להכניס אבנים לכיסים כדי ככה להישאר עדיין מקורקה, ולימודי אמונה, הלימודי אמונה הם באמת כאלו, והטבע שלהם, הם מרוממים אותם, נוגעים בהם. ועד מה נוצר מצב? שהמוקש הזה, אפשר לעלות עליו, וגם שהוא מתפוצץ. וכשהוא מתפוצץ, קוראים שני דברים, שאני אהיה בהגדרה של מצלת שרם ועומד הזה, וגם אחר כך הרב זצל ומוסר אביך, החכמים לא לומדים. זה סתם, זה מרגיש כזה, זה לא מוסיף לי ידע. כלומר, אדם חכם, הנטייה המצויה שלו, זה להיכנס לתוך מרדף אינסופי אחרי מי יהיה יותר ידע, לא מי יהיה יותר עם תוכן, אלא מי יהיה יותר עם טכניקה. ידע ולא תודעה. הוא לא עסוק בחיים, אלא הוא עסוק במי יגיד את הדבר המבריק הבא. מה בגלל זה? מה אני מודד מונה מוסיף לי? אני לא נהיה יותר מבריק בזה, אולי, כאילו, אני לא נהיה פשוט יותר מבריק בזה. אם אני עכשיו מצטט את התוספות במנחות ואת חיים שאומר עליו כך וכך, או הנה, עכשיו אני התקדמתי עוד דרגה בסולם הדמיוני של הכבוד החברתי, אבל אם אני יודע את זה, פסקה בגלל זה, שאני כולם יודעים אותו. כאילו, כולם מבינים שמגירה זה חשוב, הנדלות זה חשוב, כלומר, אני אגיד את זה שזה חשוב, מה הוספתי? איפה אני התקדמתי? אז החכמים לא לומדים. ואז הבלתי חכמים, זה ביטוי כזה עדין, להגיד טיפשים, הבלתי חכמים, הפחות חכמים, לומדים, אבל עושים. ואני אומר, כאילו, הנה, סוף סוף מישהו לומד אמונה, אבל במקום ליהנו, במקום לקדם את זה, הוא רק עורף, כי הוא מחליט כל מיני דמיונות, כל מיני שטויות, כל מיני דברים שהמחלב הנכונים, והדבר, והידיעה, זה זה שהוא לוקח את המושג יראת השם, והופך את זה ומוריד את זה לרמה של יראת החתול. כלומר, חתול, אתה מפחד ממנו, אם מישהו מפחד ממנו, לא משנה, אריה או ג'ירפה או חתול, פיל, לא משנה מה, מפחדים ממנו בגלל שהוא סוגל להרביץ לך. אז הנה, יראת החיה ויראת השם, אתה יודע? כן, אני מפחד. בוא נשמע מה, הוא יכול להיכנס בך, בוא נאחי. מה? בגיהנום, שנאמר, בגיהנום יש 3,000 מעלות בצל ואמצל. כאילו, טוב, לא, אז בוא נשמע מה, כאילו, אסוף אותך וזה. ואז, כאילו, לא שמע, נראה בעצם, נראה, אם שמע, נראה כזאת כבר רצפה, כזאת נמוכה, כזאת כאילו, מתוך מניעים אגואיסטיים של שמירה על עצמי וכדומה. כלומר, וזה מה שהטיפשים עושים. הטיפשים כאילו מגיעים ללימוד אמונה. לא מסוגלים לעמוד, לפתח את עצמם צעד אחד מעבר, אלא הם לוקחים את לימוד אמונה.
שרי אדם הפך את המין.
מה?
שרי אדם.
מה הבעיה? ובגלל המוקש הזה, אז רס"ג מדבר. חומות הרעות מדבר. נתינת השנים מדבר. המנחל, המערב מדבר. הרב קצת מדבר על זה, וזה עדיין לא הולך. כלומר, עדיין אנשים עושים אותן נקודות, כנראה צריך לעלות כיתה. אז בואו קצת נבין למה, איך עושים את זה. ודע, שזאת הנפש היא כחומר והשכל לצורה. בסדר? כלומר, הרמב"ם מלמד אותנו בכניסה לשמונה פרקים, כי בכלל פתיח לכל עולם המידות, בסדר? ורגע לפני הכתרות, המפיך, המפיך את המידות של השף, איך אנחנו מתייחסים למידות. אז קודם כל, מי שמתייחסים למידות, איך מתייחסים לנפש? מה מניע תהליכים בנפש? מגדיר הרמב"ם, הנפש היא חומר, השכל צורה. מה זה חומר, מה זה צורה? חומר זה חומר גלם, בעברית פשוטה, חומר זה חומר גלם. בצורה, הכוונה תוכנית עבודה, במילים פשוטות. כלומר, יש עץ, חומר גלם. אני, האדם, מגיע עם צורה, אני מגיע עם תוכנית עבודה. איך אני מנחש את העץ, את החומר גלם, להיות משהו שאפשר להשתמש בו, להיות כלי. כלומר, הצורה זה מה שמעצב, זה הגורם המעצב את החומר. ובדיוק מה שהיחס בין השכל לבין האישיות. האישיות היא מלאה בכל מיני דברים. טובים ורעים, הרגש מסוגל להתרגש בדיוק באותה מידה ממכות שרואים בטלוויזיה או במציאות וגם מנתין הצדקה. אין לו הבחנה בין אמת ושקר, אין לו הבחנה בין צדק להיות לרשת. לא רלוונטי. הסרטים הכי מרגשים היום, אם אני מבין נכון, זה סרטים על תאוות, על אלימות ועל יצרים נמוכים. זה מרגש, בגלל זה אנשים רואים בזה.
החזירי לי זנבח לאחור.
מה?
החזירי לי זנבח לאחור. החזירי לי זנבח לאחור. בדרכי המורי, זה הבן אדם הכי מתרגש, שאומר להורה, אבל החזירי לי זנבח לאחור.
לעומת את השכל, השכל מסוגל להגדיר תוכן, מה נכון, מה לא, מה אמיתי, מה השקר, מה הצדק ומה הרשע. השכל עושה את זה. כלומר, השכל זה הגורם המעצב של האישיות. עכשיו, בעצם זה שאמרנו את זה, הגדרנו כאן גם עוד משהו. יש שכל שהוא לא צורה, יש שכל שהוא מנותק מהאדם. טוב, להבין סוגיה ומצב קצת עדר. זה שכל שלא קשור לעצם החיים שלי. אבל יש שכל שהוא ספציפי יותר, מכוון מטרה יותר להגדיר את האופי של האדם עצמו. מי אתה? כלומר, מה אני מגדיר בתור ערך ומה לא. לכן, הלימוד, לכן בשביל לנצל את המידות אנחנו חייבים להתחיל בשכל. והשכל הוא מה שעושה את המהפכה. לא רק זה, וזה בדיוק מה שהמסילת ישרים אומר, וישים אל ליבו חובתו שהוא מתעלם ממנה. כלומר, יש את הלב, יש את המידות, יש את הרגשות, יש את הדמיונות, יש את החיים של האדם, ועכשיו אני צריך לשים לב, לשים על הלב את התכנים הנכונים, וזה לימוד מידות, כלומר להגדיר טוב מאוד מה בדיוק אמור להיות במידה הזאת, איך אני מתייחס לכוח הנפשי הזה, ענבה טוב, אולי לא, מתי כן, מתי לא, באיזה צורה, צריך לדון בזה. כל זה, הדיונים האלה, התובנות האלה לגבי המידות, זה בדיוק העיצוב הנפש. איך אני מעצב את הנפש, זה הכוונה צורה. דע את אלוהיך, ולכן עובדים. אתה יודע? על ידי שאתה יודע, זו בדיוק הסיבה שבגלל זה מה שמוביל לעבודה, ולכן, בדיוק אחרי שאנחנו אומרים, חונן לאדם דעת, זה מוביל לתשובה, בדרכות, בברכות של התפילה, אנחנו מתחילים בחונן לדעת, וזה עצמו מתחיל את התשובה. עכשיו כאן בואו נעלה קומה. זה שני חלקים או שזה חלק אחד? מה אני מתכוון? האם אנחנו, יש לנו דעת ואחר כך יש לנו תשובה? או שהדעת עצמה היא התשובה? בואו נשתמש במשל. בצבא יש חלוקה בין בניין הכוח להפעלת הכוח. בבח, בבסיס אימוני, חטיבתי או לא משנה מה. אתה מתאמן, אתה לוקח את הנשק, יש. אוקיי, יש שם משהו אמיתי? לא, אין שם שום דבר אמיתי. אבל ככה אתה בונה את הכוח, ככה אתה יודע איך לתפקד כשאנחנו נדבר על בפשעי המלחמה. ואז בקר זה הפעלת הכוח, ובמבצע זה הפעלת הכוח. עכשיו בוא נשאל את השאלה כאן. כשאני לומד על מידות, זה רק בניין הכוח או שזה הפעלת הכוח? האם אני גם, האם בעצם זה שאני לומד, אני כבר עושה, אני כבר מעצב את האישיות שלי, או שלא? אני יכול גם לשאול, זה קורה אחר כך. אז ברור ש... אוקיי, אז בואו נעשה ככה. הרי ברור שאנחנו מדברים על אישיות. אישיות זה כמובן מעשים, רצונות, רגשות, שהרבה דברים פה בעולם הזה, אבל לא פחות מזה, ואפילו העיקר מזה, זה השכל. עצם זה שאני מבין יותר טוב מה זה מידת הענווה האלוקית, אני עצמי נהיה יותר ענווה. בעולם של לפני השם אוקיי, עכשיו איך אני עובד על מידת הענווה? זאת בדיוק הסביבה שבגללה ההמשך של הברייתא הזאת זה תורה מביאה על ידי זהירות וזאת נקיות שלה. כלומר, אנחנו מתחילים מתוך לימוד, דווקא הלימוד עצמו הוא עצמו מה שמביא לידי. זה לא שיש תורה, סיימנו תורה, טוב, עכשיו הוא נתחיל לעבוד על דיון. לא, התורה עצמה מביאה לידי, זה הגורם, זה מה שמניע, זה המנוע שמקדם אותנו קדימה. אנחנו נדבר על זה כשנדבר על שלימד על תורה מביאה לידי. עצם התורה זה המנוע. כלומר, זה לא רק שהתורה ואחר כך יש מידות, לא. עצם התורה זה עצמו המניע. עכשיו, לא רק זה, בוא נלך הלאה. הרמב״ם מגדיר, קורא להלכות מידות שלו, להלכות דעות. כבוד הרמב״ם במחילה מקרות תורתך, והלכות מידות ולא הלכות דעות. לא כתבת לי, הלכות דעות היא לכאורה יסודי התורה. כי ביסודי התורה נותן לנו פילוסופיות, איך העולם בנוי, מה זה מלאכים, מה זה דברים, וכל מיני דעות, כל מיני תובנות, תיאוריות, נחמדות על העולם. כאן בדיוק הרמב"ם מלמד אותנו בדיוק ההפך. הלכות דעות, עצם הדעה זה המידה. כלומר, עצם זה שאתה לומד, זה כבר עושה את זה. זאת הסיבה שבגללה גם המהר"ל, כשהוא כותב ספר על מידות, מה זה? הוא לא אומר שם שום דבר על מה לעשות. כלום. לא אומר מילה אחת על מה לעשות. כל ספר
כתובות
עולם, הוא לא אומר מה לעשות. אלא פשוט חוזר עם כל מיני דברים על, על מידות, על תכונות הנפש, מבאר אותם. זה פשוט ברור דברי חז"ל בענייני הנפש. זהו. זה כל הספר. לא הבנתי, אני רציתי לשפר את המידות שלי, לא ללמוד תיאוריות. אומר לי המהר"ל, נכון, זאת הדרך. תלמד טוב מאוד מה זה אומר, מה היחס בין ענווה לגאווה, אתה תהיה יותר ענב. עצם זה כבר עושה אותך. עוד דוגמה, הרמח"ל, סוף סוף, נו, הגענו לספר מוסר, אני מצפה ככה שייכנס בי בזה, יגיד לי, אחי, גיהנום, בלגן, אני מעזוב אותך, כאילו, יגיד משהו בסגנון, שום דבר. במצילת השם, במצילת השם, ישרים שלי, הדגשתי, כל המקומות שהרמח"ל כותב, התבונן, תשכיל, תבין, תשכיל, תראה, וכו', ליוצא מאות. מאות פעמים, על זה הוא מדבר, וגם ברוב המקומות שהוא מדבר על אמצעי הקניין, הוא מדבר על לא על דברים מעשיים, אלא על דברים נפשיים, דברים רוחניים של מחשבות. והדייקה, איך שאני מתקדם, זה דווקא על ידי השכל, זה דווקא מתחיל משם. טוב, הבאת כל מיני מקומות נחמדים על למה זה, אבל מה ההיגיון? למה זה? למה באמת השכל הוא מה שיוצר? כי בסוף, מה שמופיע בנפש זה תובנות, זה תובנות החיים שלי. איך אתה מגיע לחיים?
בעצם חוזרים לבלתי נשלט ונשלט. אם במהלך היום אני מבחינת הנשלט, אני אלמד על...
אבל זה הצד ה... כן, סוג של... אנחנו קצת חוזרים לזה. כלומר, על ידי זה שאני חושב, מבין, משנה תובנות, זה עצמו משנה אותי. כי אם אני מבין, אם אני באמת, לדוגמה, מכיר בטוב שבעולם, יהיה לי חיוך על הפנים. אני באמת אהיה אופטימי. כלומר, לא צריך לעשות את זה באופן טכני. טוב, נו, חשוב להיות שמח, אז מעכשיו אני הולך עם חיוך מודבק, חיוך פלסטיק, אנחנו כאילו להדביק לי על הפנים. ממש לא. אלא דווקא על ידי זה שחושב ומבין ומשכיל ומעמיק את תודעת הטוב בעולם, מה הטוב עושה בעולם, איפה הוא קיים, מה הוא עושה, איך הוא מתקדם. דווקא על ידי זה שאני בונה את התודעה הזאת אצלי, זה בדיוק מה שייצר לי חיוך גדול ורחב מאוד על הפנים. זה הדרך. הדרך היא דווקא על ידי השכל. אבל שכל, כמובן, שמוביל לאישיות, מכוון, מכוון מטרה. לא רק שכל מופשט, כל מיני תובנות עליונות, אלא שכל מכוון מטרה. שאלות מה אתה אומר בבקשות עד כאן? באותו הקשר, אין יראת השם מחוכמה. בסדר? מה הפסוק הזה בא לומר? הרי זה נראה לא נכון. במבט שטחי. אגב, איפה הוא כתוב?
ישלי.
מה?
ישלי?
אתה מבין?
ישלי?
זה הכי מתאים בשני, נכון? לא.
כתבת איוב? איוב,
אה?
כן, כן. בסדר, נו, גם מתאים, גם איוב... לא יודע איך אני חושב משקפה.
לא, מה פשט? למה אין יד השם חוכמה? כלומר, לא עד השטחי של, שזה לימוד מרגש, ואז בכלל לא לימוד, שזה הנפוץ. אלא הדבר פשוט, למה אתה אומר שזה החוכמה היחידה? אתה רוצה להגיד לי שזה החוכמה, והידיעה. למה? במה זה, לא הבנתי, וכאילו, תמיד אני לא, פילוסופיה לא, במה, למה זה יותר מאשר קושי
החוכמה? זה שואף את כל החוכמה.
מה?
מזה שואף כל החוכמה. כל החוכמות נובעות מזה.
ומה
הן נובעות
מיראת השם? למה זה שכשהראש שלך הסביר, כשהראש שלך עוד למתמטיקה הסביר לך למשפט מיטל גורף, לא יודעת שם מיראת השם. מה, משפט מיטל גורף, מה לא ברור? כאילו מה, משפט מיטל גורף, אנחנו נשאר שם מיראת שם.
לא,
אבל... שאלה פרס ושמאל מהביא, אבל... תראות אמיתי.
בשביל לעבוד על המידות עצמן צריך... זה לא, אני לא יודע אם זה עובד הפוך. אם אני יכול לטייל בחוכמות ושזה לא יהיה קשור למידות, אבל כשאני מכוון למידות זה ודאי ישפיע.
אתה יודע, אבל מה זה יראת השם? יראת השם זה להכיר את אלוקים. את אלוקים זה החוכמה הכי גדולה. מזה שאני מכיר את אלוקים זה החוכמות שלו, אז אני החכם.
הוא שואל למה, הוא שואל למה זה לדעת אלוקים. יראת השם למה זה לדעת אלוקים.
מה זה?
טוב,
אין את הציבור. תחפש בסמארטפון.
הוא יודע בעל פה.
אני לא אוהב, אתה מתאים אותי. זה כך, זו...
תענתי חוקית.
אתה
תחפש לי מפרסה. אין לי זמן
למפרסה עכשיו. ככה, כן, כן, אין שאלה.
נראה, נשאלה ציטוט, מה? זה לא... אם זה לא ציטוט מדויק, זה כמעט הציטוט. זה לא רחוק. ככה, שם, מה שמסביר, זה דבר הבא. זו צריכה לזו. אין אף חוכמה בעולם, שלא צריכה את חוכמת היראה, כולם צריכים לדעת. ולמה? הוא מחליט את מושג היופי, אין חוכמה, בדרך אין חוכמה יפה בלי יראה. משפט ביטל רק נשמע מבריק, בין אם מי שאומר את זה הוא עם כיפה על הראש, או בלי כיפה, או כיפת שקל, או פירות, וכאילו לא משנה מי אומר את זה, מה זה משנה? כיפת ביטל רק נכון בכל מקום, בכל מצב. למה זה יותר יפה כשיש לו יראת שמיים? השאלה היא כמו
שאני חושב. פיתגורס מופיע בגמרא אפילו, לא?
לא מופיע.
הוא היה בתקופה של ירמיהו.
לא משנה. זה מדבר על יראה?
לא.
של מי?
ירמיהו.
פיתגורס?
כן.
מה פתאום?
אתה יבדוק ויקיפדיה?
החוכמה היא לא נועדה לשאול בתקומה השטחית, של כאילו לסמן וי על ידע. אלא?
הדבר יופי.
אני צריך להגדיר את זה, אבל כאילו, איך זה משפיע על האדם, מה זה נותן, איך, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, אבל...
לא, איך לא אומר לך, אין בעיה. בוא נשתמש במשל. אנחנו רואים ציור, בסדר? ציור פה, אני אומר לכם, פה יש שילוב של כחול ואדום מדהים. תחורה. עכשיו בוא נראה שני צעדים אחורה. כן? בציור כאן יש... בן אדם שלא יודע מה מתפלל. וואלה יפה, מה זה אדם מתפלל? בוא נלך עוד ארבע צעדים אחורה. תסתכל על מי שצייר את זה. הצייר הוא בכלל בן אדם שעבר את השואה, אחר כך נלחם במלחמת העצמאות ששת הימים וזה, ואז במלחמת ששת הימים הוא כתב ספר, אחרי במלחמת ששת הימים כתב ספר וזה, והתפילה כאן, תשתים נגיש. כן, אז הדרך. מה ההבדל? בין שלושת אלף שגרירויות האלה, משיכת המכחול לציור והצייר. כולם מדברים על אותו ציור, לא שיניתי שום דבר. הציור, אותו ציור, העובדות, אותן עובדות. אבל אין מה להשוות. מי שמסתכל על משיכת המכחול הוא טיפש. טיפת את הנקודה. הנקודה זה לא זה שיש שם כחול וירוק, או זה לא הטיפור. מי שמסתכל על זה שאלו, על זה שאין, על הציור עצמו, על מה כתוב, טוב. הוא מבין משהו, אבל עדיין שטחי, הוא לא מבין את כל העומק. מי שמכיר את הצייר ויודע מה בדיוק הצייר התכוון כאן, מה, לאן זה מוביל, מה הסיפור הזה, מה היה עד שהוא צייר את זה, ומרגע שהוא צייר את זה, מה זה מופיע, מה זה הוסיף בחיים שלו, אולי אפילו בחיים הלאומיים, הציור הזה שינה משהו, היה משמעותי, או אמירה תרבותית, וככל שאנחנו נהיה מסוגלים להעמיק יותר בשאלת המטרה, בשאלת מה שגלות מאחורי הדברים, ככל שאנחנו מתכוונים להעמיק יותר, אנחנו נראה יותר יופי, יותר גודל, יותר עוצמה. פתאום אותם דברים בדיוק, אותה משיכת מכחול תהיה כל כך הרבה יותר, ואולי גם מנה שהתכוונת להקלוטין, משמעותית, המשמעות, היופי, הוא יופיע רק אחרי ששיר השמיים. רק אחרי שאתה רואה את מה הריבון של עולם, מה מלמדו בעולם, ומה מלמדו בבריאת החיות והבלבונות, ולמה הוא נתן לנו תורה, כבר אנחנו נעשה שבועות, ולמה תתתתתתם, ואחרי כל זה, אז עכשיו כל פרט, משפט פיתגורס, ולא יודע מה, לא משנה, איזה משפט, אחד ועוד אחד שווה שתיים, כל דבר פתאום יקבל משמעות אחרת. הוא מגיע מתוך רקע אחר לרמה. זה בדיוק, זה מה שרש"י אומר. זו צריכה לזו, כן, גם מתמטיקה, גם ביולוגיה, גם פיזיקה, והכל סעיפים בתוך, והכל משיכות מכחול שונות בציור היפה של ריבונו של עולם. באיך שריבונו של עולם ברא את העולם. אז ככל שאתה תהיה יותר עסוק בשאלת המגמה, בשאלת יראת השם, איפה יראת השם, איפה ריבונו של עולם מופיע בעולמו, ככל שאתה תהיה יותר שקוע בזה, במילא כל חוכמה תהיה כל כך הרבה יותר משמעותית. דוד המלך יצא בדיוק כמונו אל הטבע. גם אנחנו יצאנו למעיינות, ואנחנו שמענו שיעור ביולוגיה. אבל כשאנחנו שמענו שיעור ביולוגיה, היינו רק עסוקים במבחן, וכשהלכנו למעיין, היינו עסוקים על האש. דוד המלך יוצא החוצה למעיין ומתחיל לכתוב ספרי תהילים. ספר תהילים שנפתח, יש בו התפעלות מהטבע. אותו טבע, אבל דוד המלך רואה איתו, מסתכל על אותו טבע ורואה משהו אחר. בדיוק גם ראש חודש לפני רגע, קראנו ברכי נפשי, מזמור שלם, מי היה מסוגל היה לכתוב את זה? לא, שום דבר שם לא איבד מטעמו, שום דבר שם לא נכון. אין, הכל נכון, הכל הידי, הכל אמיתות פשוטות שכולם רואים אותן, אבל אף אחד לא מסוגל לתפוס גיטרה ולהתחיל לשיר אותן. אין, לא מסוגלים. למה? כי אנחנו, לא דוד המלך, צריך כנראה לעבור עוד כמה מדרגות של יראת שמיים, עד שנהיה מסוגלים לתפוס גיטרה או חלילית או משהו כזה, ולשיר מעצמנו את ספר תהילים. כנראה אנחנו עוד רחוקים מזה, אבל כן, זו צריכה לזו, ואין חוכמה יפה בלי דבר ראשון, כשאנחנו מדברים על כימיה, זה משהו בעולם שלנו. אנחנו חיים עם דברים, עם דברים שאפשר לחוש, מדעיים, שאפשר להכניס לתוך מעבדה. כשאנחנו מדברים על יראת שמיים, איפה יש לנו התחלות הזה בנפש? זה לא בעולם שלנו, זה מעל לעולם. עצם הנושא עצמו, יש כאן בעיה כפולה, עצם הנושא עצמו, הוא בעייתי כי הוא מופשט.
אבל יש גם פילוסופיות, אבל.
גם נכון. ונכון באמת, באמת בגלל שבגלל זה פילוסופיה עד היום, טוענים שהוא לא מדע. ולא ניתן לבדיקה. לא ניתן לבדיקה. מדעי הרוח, המדעים הכי מבוזים בעולם האקדמי. הכי, זה מדע, זה פעם אחת באתי לרופא, אמרתי לו, אני מחפש מחקרים על חינוך. אמרת שני דברים סותרים, מחקרים וחינוך. אמרת, זה לא, אין מחקרים שם. איפה זה נהיה יותר קשה זה ביישום. בשביל לדעת איך ליישם את הדברים שגם ככה אנחנו לא לגמרי מבינים, זה בכלל קשה, זה בכלל מסובך, זה בכלל מורכב, זה לא אין... מה זה אומר? זה מעשה? לא, זה לא מעשה, זה יותר גדול מעשה. זה רגש לא, זה לא רק רגש. את המחשבה הזאת, אני מצורה דיבור, אני לא יודע, אז מה זה כן? צריך כל כך הרבה דוגמאות בשביל להסביר את מידת הענבה, בגלל שזה לא בחיים שלנו. ליישם את זה, זהו. עוד שני צעדים קדימה. זה עוד יותר קשה, זה עוד יותר מסובך. שני הדברים האחרונים, אני מודה לסיים. קודם כל במוסר אביך, במוסר אביך א' ב', פרק א' ופסקה ב', יש הסבר הבא. זו חוכמה חווייתית. כלומר, אני עכשיו למד את הסוגיה. יש לדוגמה, יש מקומות בש"ס שבהם מדברים על הלכות מסתברות נפש, אצלנו סנהדרין העיני, פסחים, כך משהו, ועבודה זרה י"ב. עכשיו, אנחנו נשב על הסוגיה, שבוע, שבועיים, שיעורים ראשונים, אחרונים. טיעונים, תמוצים, שיטות, קיצור, לשזור סוגיה שלמה. בסוף הסוגיה, אנחנו נוכל לבוא לבן אדם, ושלא יהיה בכלל את הסוגיה, לא עבור את השבועיים האלו, ונסביר לו את כל הסוגיה בתחילתה והצופה. הוא יבין? כן, הוא יבין. גם אם שברתי את הראש שבועיים, להבין 1 פלוס 1 שווה 2, אני אהיה מסוגל אחר כך להסביר את זה בחצי דקה לבן אדם אחר. אגב, בדרך נבחנת, נבחן טיב הלימוד על ידי זה. האם אתה מסוגל במשהו להפתח שעות, חצי דקה, אני אמרת את כל הסוגיה. זה לימוד טוב. דקה, אבל האם בלימוד אמונה זה אותו דבר? אומר הרב הצד? לא. לימוד אמונה, אדם שעבר את כל המדרגות וטיפס עד למצב שבו הוא מגיע למידת הענווה, לא יצליח להסביר לעולם, לא משנה כמה וכך, לעולם לא יצליח להסביר לבן אדם שלא עבר את מידת הענווה, שעבר את כל זה, מה זה מידת הענווה?
אדם לא יכול להסביר בעצם על הנפש שלו?
מה?
אני לא יכול להסביר את הנפש שלו, איך הוא הגיע למדרגות?
להסביר ממש לא, דף לא לגמרי, תמיד משהו חסר. אתה תראה, לפעמים אתם רואים את זה, בתופעה, לפעמים רואים תמיד חכם גדול, שטעות או כאילו אף וזה, ואז כאילו איזשהו כאן, שלישה חסר מילים. אם לא יכולת כאילו לפתיע את זה, ואיך אני אסבירים למה משה רבי היה אכבד פי וכבד השם. כנגודל, הוא לא
מסוגל
להגיד
חדך,
כאילו
יצמצם
את זה
לפרוט שלך. אבל הרי יש שם כאילו רבנים שמסבירים את תורת הנפש.
משהו. אנחנו לא מבינים...
מה שהרב קוק עשה? מה זה כל כתבי הרב קוק?
זה משהו, אנחנו מבינים
מצוצות. והוא בעצמו כותב כאילו ש...
אין, אי אפשר להבין את זה, מה? אנחנו... הרב צהל, הרב צהל, בראשי החלו חורות, התחיל לשאול את החקלאים שם איך נוטעים תפוזים, איך זה, רגע לפני מנחה. אבל אז אנחנו אומרים, מה הכל? רגע, לפני מנחה, אתה אחרי מתעסק לי בתפוזים? מה זה? אז אמרתי את זה, אבל תקשיב, הרגשתי שעוד רגע אני נשרף מעבדת השם, הייתי חייב, קצת ככה, מתעסק במנהלים פשוטים, אחרים אחד יתפס, ואז...
יש לי הרגע את הסמארטפון.
אני מכיר הרבה אנשים שלמדו כתבי הרב קוק כבר הרבה שנים, אף אחד מהם עדיין לא הגיע למצב שבו הוא כמעט נשרף מעבד השם, ואם...
אם אני לא יודע, הדגש הוא לא על העניין שאי אפשר להסביר את זה, אלא שההסבר לא יביא אותך לאותו מקום של זה שלא עושה להבין.
לא שאתה לא להבין את זה. זה לא משאר הנפש. ככה זה גם כשאדם מבין דברים אחרת. אותו מילים שהמחל אומר, אומר וואלה, מקבלים מובן אחר. הסבר אחרון, במידות הראייה, מידת היראה.
לא כתבת לנו מדף מידות ראייה.
נכון. שמה שאסור לי להביא את הספרים מהאחרים.
כן, מותר.
שזה בעצם, זה מאוד 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 קשור לזה, שמה שאמר. הוא מדבר שם על מושג העומק. היסוד, יראת השם מביאה את היסוד העמקני לכל החוכמות. כלומר, בשביל שכל החוכמות יהיו בעומק, באישיות, מופנמות. שאתה מבין שאמרת, בשביל שהם יהיו באישיות, כן, חברים אלת שם. אלת שם בעצם לוקחת את כל החוכמות ואומרת, אוקיי, אבל מה המשמעות, מה זה אומר לי, מה אני לומד מכאן, איך אני מתקדם מכאן, יש איזה ביטוי יפה כזה. מה אתה מוסיף לי לאלת שם? עכשיו, פיזיקה, מה אתה מוסיף לי לאלת שם? איך אני, מבחינה אישית, קפצתי מדרגה.
למה אתה חושב שזה מושג יראה דווקא?
מה יראה ולא אהבה?
יראה זה, מה זה? לא יודע, לא דווקא מושג יראה.
שם
נראה, דיבר על
השם?
יראת השם היא עוצרו.
אוקיי, למה
זה? העיקרון, בגלל שזה...
מה שנובע מפחד
אולי. לא, אני אנסה להתבטא. יראה זה שיא הביטוי למה שאנחנו נתנו. זאת אומרת, אהבה שיש עדיין הערך לאהבה, ביראה אין ערך לאהבה. אני מתבטא באחד הדבר, אבל זה... למה אנחנו מדברים על ירא שמיים ולא מדבר על אוהב שמיים? קיצור, בסדר.
נגיע.
כשנדבר על יראה,
העיקרון הזה מופיע גם בהקדמת הרמב״ם למשנה. העיקרון הזה מופיע גם בהקדמת הרמב״ם למשנה, שכאילו, המבט על החוכמות, כאילו, מתוך הכרה שהכל בא לא שוב, שאני נותן פן אחר, את המשמעות.
גם יש גרת של הרמב״ם, איך הוא קורא לזה? משרתות, עופות. נכנס בכל הישיבות התיכוניות, שלומדות, שלומדים לאכול,
טוב, ללמוד פילוסופיה.
בסדר? אנחנו קדם אמר
מה... רגע, מה, סליחה, מה הרב חנה באמת אותה ראית?
הוא מדבר על העומק, שעירת השם הרבנתי ועירה. הוא מדבר על זה שהעירה לוקחת את כל החוכמות ובעצם מייצרת להם עומק. כלומר, עד עכשיו יש שטח, שטחי, עכשיו אנחנו מייצרים עומק. במה זה עומק? אז אנחנו בישור. שאלת איפה אני מפנים את זה? כי ברגע שאני יודע את כל המטרה, זה בעצם, בסוף זה בעצם מה שרשי אומר, בעצם אותו דבר, שהרב הזה הכניס עוד כמה מושגים את החופות, הכניס את מושג העומק.
אני יכול להביא את העומק אחרי שיצרתי חוכמה? או שזה לא עובד?
מה זאת אומרת? מה, עירת השם מביאה היא החוכמה בזה שהיא לוקחת את הפיזיקה, ברור שמה המשמעות הערכית לפיזיקה, לתכנות פיזיקה.
אז זה אומר שהפיזיקה באה ממקור יותר עליון.
נכון.
ואני לא יכול להמציא משהו חדש שהוא לא בא ממקור עליון יותר? זה שאני מצאתי עומק בפיזיקה, זה לא המצאתי עומק, זה הפיזיקה באה משם. כאילו הנוסחה הזאת...
נכון.
נכון? עכשיו, אני... יכול להיות שיש משהו בעולם הזה שאין לו עומק יותר יותר. לא מובן. טוב, אחרי
זה. עומק זה אומר שאם מה זה פיזיקה, תמיד החוקים שלא יכולה להתנהל. עכשיו, זה לא סתם יכולה להתנהל, אתה מבין שכך הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שלא להתנהל. אז כל דבר בעולם יש
לו עומק.
אבל
אם מה שנכנס לעומק זה אומר שאני אוכל ליישם את זה גם במקומות אחרים, זה כאילו הלכה למעשה.
ברגע שהבנתי את העומק של הדבר, יודעת איתו לגמרי, אני מסוגל ליישם אותו ועוד להרחיב אותו.
כן.
עומק תמיד גורם לעומק. כן, אבל זה... לעמוד על הנקודה הזאת זה לא עוד משהו. בפעם הבאה אנחנו נדבר על סעיף ג' וה'. מקווה שנסיים בפעם הבאה ואנחנו כאילו נעבוד לחברי את העצמם.
ביד.
מה?
כן, טוב, אתה... אם אני אגיד לבית, אבל נתקיד בו ממנה?
אגיד לו בית? אתה יכול להגיד בית?
לא, אני אבדוק, שלא תתפדח לי.
אני
אבדוק.